בעזרת השם אנחנו ננסה היום להמשיך מה שהיינו עסוקים בו בשיעורים האחרונים. אנחנו בעצם, אם שמתם לב, אנחנו עסוקים בשיעורים האחרונים בנושא של תיקון לנשמה, תיקונים נשמתיים ברובד מאוד מאוד עמוק, דקי דקויות של עבודת השם. ברוך השם זכינו שהשם יאיר את עינינו לשבת ולדבר ביחד על עניינים מיוחדים בעבודת השם, שקשה מאוד מאוד למצוא אותם בספרים, אם בכלל. ובתוך הנושאים שדיברנו עליהם יש דבר אחד מיוחד שאולי לא הרחבנו עליו הרבה יותר מדי את הדיבור, אבל כן הזכרנו אותו קצת גם בשיעורים האחרונים של הסדרה הזאת של השיעורים, וגם מי שזוכר בסדרה של ניצוצות העלינו את הנושא הזה כמה פעמים, תכף נסביר מה אני מתכוון. ובמיוחד בקלטת האחרונה של סדרת ניצוצות אפשר למצוא את זה, בניצוצות מספר 19. השם יתברך העיר את עיניי בנושא מסוים, נושא נקרא לו נושא משפחתי, הנושא המשפחתי. רואים שיש תיקונים נשמתיים משותפים לאנשים מאותה משפחה. לא סתם הקדוש ברוך הוא שם את האדם במסגרת משפחתית מסוימת, דווקא עם אבא כזה, עם אמא כזאת, עם אישה כזאת, עם ילדים כאלה, הכל בהשגחה פרטית. אם אנחנו אומרים שכל פעם שבן אדם ניגש לספר זה בעצם מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, כמו שאמרנו שיעור שעבר, זה בעצם בהשגחה פרטית. זה שעכשיו הגעתי לעמוד מסוים זה לא מכוח האנרציה של השיעור הקודם, של היום הקודם, שמכיוון שאתמול למדתי בספר הזה ושמתי סימניה, אז היום ממילא באופן טבעי הגעתי לעמוד הבא. זה לא ככה, כי את הדף הזה היית צריך לראות היום, ואת הדף הקודם היית צריך לראות אתמול. זה בהשגחה פרטית. אותו דבר אם אדם הגיע לשיעור, השיעור הזה זה מכתב אלוקים, מכתב אלוקים, כי הכל בהשגחה פרטית. גם מי שמעביר את השיעור הוא לא יודע עד כמה זה, השיעור הזה הוא כל כך קולע בשבילך, הוא כל כך מיוחד בשבילך, דווקא לתקופה הזו, דווקא לשבוע הזה, כי זה משמיים, מכוונים את הכל, מכתב אלוקים. אז אנחנו יודעים שמכיוון שהכל בהשגחה פרטית, וזה מה שאנחנו מנסים ביחד להתחזק פה, אמונה בהשגחה פרטית, ולנסות ביחד בשיעורים האלה להפוך את האמונה הזאת לאמונה מעשית, שזה יהיה אצלנו מעשי מאוד, פרקטי, דבר שאפשר לקחת אותו ולעבוד עליו, דברים שנוגעים לענייני מעשה, דברים שנוגעים לדברים שאנחנו נתקלים בהם בחיי היום יום. אז אם אנחנו אומרים שהכל בהשגחה פרטית, וכמו שאנחנו ניסינו הרבה לדבר בשיעורים על רמזים קדושים, אינטואיציה, קשב פנימי, כל הדברים האלה, כל מה שדיברנו בעצם נועד כדי לחזק אותנו באמונה בהשגחה פרטית. כי אם אני יודע שכל מה שקורה זה משמיים, וכל מה שקורה זה בית ספר בשבילי, אנחנו נמצאים בבית ספר אחד גדול, מתמשך 120 שנה, בעזרת השם, בית ספר לאמונה. עם אין ספור שיעורים בבית ספר הזה, מצופה ממך ללמוד את כל השיעורים האלה בצורה הטובה ביותר, המדויקת ביותר, הבהירה ביותר, הברורה ביותר, וזה בעצם מסלול ההתקדמות שלך. ככל שאדם מאמין יותר ויותר בפשטות ותמימות שכל דבר שקורה לי, כל דבר שאני רואה זה רמזים קדושים משמיים, מיוחדים, אישיים בשבילי, בדואר רשום, לאט לאט הוא נכנס לאמונה יותר ויותר חזקה ובהירה בהשגחה פרטית. ממילא הוא מתחזק בקרבת השם, בדבקות, וזוכה לכל המעלות של הצדיקים, כל המעלות האפשריות, הכל תלוי בזה. וצדיק באמונתו יחיה, חבקוק מלמד אותנו שהכל מבוסס על דבר אחד. כל התורה כולה, עמוד השדרה זה אמונה, להגיע לאמונה. זה המסלול שלנו פה. בשיעורים שלנו דיברנו הרבה מאוד על אינטואיציה, על רמזים קדושים, וכל מה שדיברנו בדקי דקויות של עבודת השם, הכל סובב סביב העניין הזה, להביא אותנו לרמה אחת יותר גבוהה של אמונה ודבקות בשם. אז אם אנחנו אומרים שהכל בהשגחה פרטית, אז גם אם הגעתי לשיעור ואני יושב דווקא ליד מישהו מסוים, זה בהשגחה פרטית. שיעור קודם ישבתי ליד מישהו אחר, זה בהשגחה פרטית. אם הגעתי לשיעור מסוים, יש עוד 1,000 שיעורים, יש עוד 1,000,000 שיעורים. למה הגעתי דווקא לשיעור הזה? ולמה אני ממשיך להתמיד בשיעור הזה? למה זה מדבר אליי? למה זה בכלל מדבר אליי השיעור הזה? יש הרבה אנשים מגיעים לשיעור, פורשים, לא ממשיכים. יש מישהו שכן ממשיך. יש מישהו שמחובר בכל רמח עצמותיו, כל רמח עבריו, וכל שסי הגידיו, וכל עצמותי תאמרנה, השיעור הזה מי כמוך. יש אנשים שמחוברים בכל נימי נפשם לשיעור. יש אחד אחר, הוא בא ככה להתבשם. סם, שיעור קרוב לבית, נחמד. אם כל אחד יתעמק, למה דווקא השיעור הזה? מה הרמה שאני מחובר לשיעור? יש עוד 1,000 שיעורים, אולי זה לא השיעור שמתאים לי. אולי זה כן, שווה להתעמק. כשאדם מתעמק, מברר לעצמו מה קורה לי, מה אני מרגיש, מה אני לא מרגיש, מתחיל לקבל תשובות על עצמו, מתחיל לקבל את המפה. המפה הרוחנית שלו. לאט לאט דברים מתבהרים. משבצות נוספות בפאזל הפנימי מתחילות להתבהר. אז אם אנחנו רואים שהכל בהשגחה פרטית, אותם שאלות צריך לשאול גם לגבי המשפחה שלי. נולדתי לאבא כזה, אמא כזאת, אחים כאלה, התחתנתי עם אישה כזאת, ילדים כאלה דווקא, עם אישיות כזאת. למה? מה העומק של העניין? על הרבה אנשים אוהבים להגיד, בסדר, נשאל שאלות, זה נשמע טוב, אבל מי אומר לי שאני אקבל תשובות בכלל? מאיפה אני אקבל תשובות? מאיפה אני יודע בכלל? אליהו הנביא לא מגיע אליי לצערי הרב, וקולות וברקים אני לא זוכה משמיים, אז מאיפה אני אקבל תשובות? אבל מי שמוכן לדלג על המחסום החכמולוגי הזה, וכן לשאול שאלות בתמימות, להתפלל על זה, הוא יראה שמהר מאוד השם יתברך מאיר בתוך ליבו את התשובות הנכונות לכל העניין של האינטואיציה. יש לנו אפשרות ללכת ולהתקדם ולהתפתח מבחינה רוחנית, כשהמסלול המרכזי הוא ביטול. על ידי ביטול וענווה, כשאתה עובד חזק בכל מסכת הרחבה, כל המסכת הרחבה של החיים שלך, בכל ההקשרים של החיים, בכל התחומים של החיים, עם כל האנשים שאתה נפגש, לעבוד על ענווה, ויחד עם זה אתה עובד חזק ואינטנסיבי על אמונה וביטחון בהשם, ואתה מאמין במסרים שהשם יתברך שולח לך, אתה מאמין בזה באמונה פשוטה. מי שרק קורא בעל שם טוב רואה שזה מופיע כמעט, אין שני עמודים שעוברים בבעל שם טוב בלי שיזכיר את זה. רבי נחמן מזכיר את זה כמה פעמים, הכל מחזל, מהגמרא, כמו שאמרנו כמה פעמים, המשפט המרכזי שעל זה מבוסס כל העניינים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים האלה, למה שהגמרא אומרת, שרואה אדם שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. וזאת ראיה ניצחת לכל אלה שאומרים, מאיפה אני אדע תשובות? הנה הגמרא, זה המקור שלנו. הגמרא מדריכה אותנו לעשות חשבון נפש, מה שרבי נחמן קורא יישוב הדעת. כמו שרבי נחמן אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. והעיקר ליישב את עצמו, מה התכלית מכל ענייני עולם הזה? הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, כעס. זאת אומרת, יישוב הדעת פירושו של דבר חשבון נפש. חשבון נפש. וזה מופיע כבר בזוהר. הזוהר כידוע זה תנאים. תנאים זה עוד לפני הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי וכל החבורה הקדושה שהייתה איתו. הזוהר אומר שאנשים שהכינוי לצדיקים שנמצאים בקרבת השם מקסימלית, הוא קורא להם מרא דחושבנה. מרא דחושבנה פירושו של דבר, מרא זה אדון, חושבנה זה חשבון. פירושו של דבר אחד שהוא עושה חשבון נפש. אנשים שהם בעלי חשבון, בעל החשבון. וזה מבוסס על הפסוק בתורה, שימו לב, המקורות שלנו הם מקורות מוסמכים, מקורות ראשוניים ביותר. בתורה כתוב לגבי כיבוש חשבון, ושהייתה עיר של ממלכת סיחון, אז כתוב שם שעם ישראל כבשו, אז כתוב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, כך כתוב בפסוק, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. אומרים חז"ל, וגם הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים, חז"ל מסבירים את הפסוק הזה בדרך של דרוש נפלא מאוד, ולא מדובר פה רק על ענייני מלחמות רגילות בחוץ, מדובר פה על המלחמה הפנימית של כל יהודי. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, פירושו של דבר, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשב חשבונו של עולם, בואו נעשה חשבון נפש, איפה אני, מי אני, מה אני, מה עובר עליי, מה השם רוצה ממני, מה הציפיות ממני, למה באים עליי איסורים, למה באים עליי שמחות, כל דבר להתעמק ולברר, אתה תראה שתקבל תשובות. לא היו מצפים מאיתנו לעשות חשבון נפש אם לא היה סיכוי שנקבל תשובות. הגמרא לא הייתה מצפה מהאדם שיפשפש במעשיו אם לא היה סיכוי להגיע למסקנות. אבל בשביל זה צריך להפסיק להיות חכמולוג, אין מה לעשות. צריך להאמין באמונה פשוטה ותמימה שיש לי אפשרות לקבל מסרים משמיים. אני יודע שזה לא רוח הקודש, אני יודע שזה לא גילוי אליהו, אני יודע שאני לא צדיק, אני בשאול תחתיות ומתחתיו, כמו שאומרים בברסלב. אני ירדתי לשאול תחתיות ומתחתיו, ומי שחושב שלא, הוא בברוך רציני. אנחנו מתחת לשפל המדרגה, שפלים ומושחתים. מי שעוד לא מכיר בזה, שילך לקנות ראי. שילך לקנות ראי. הראי זה הצדיק, הראי זה הספרים שחזל, הראי זה קלטות, הראי זה חברים יראי שמיים, שיודעים לא רק להחניף לך, אלא גם להעמיד אותך במקומך, בנועם, בחביבות, בחן, אבל לתת לך גם ביקורת, שתפסיק לך להחזיק מעצמך, במובן השלילי. אנחנו לא שווים כלום, ובכל זאת, אני כמו שאני בן אדם פשוט, שעוד לא התחיל בכלל להיכנס לעבודת השם, בכל זאת, גם אני, מתוקף היותי יהודי, גם אני, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. גם אני, הקדוש ברוך הוא יש לו ציפיות ממני, ואוהב אותי, והולך לקראתי לפני משורת הדין, למרות שלא מגיע לי, השם יתברך מדבר איתי כל היום כולו, כל רגע מחדש. בשביל זה צריך אמונה פשוטה, אמונה תמימה וענווה. מי שלא הולך בדרך של ענווה, אז הוא מתחיל להגיד אינטואיציות, הוא מתחיל לגייס את זה לטובת הגאווה שלו, מתחיל להגיד יש לי אינטואיציות כאלה וזה, אני מרגיש הרגשות, זה גילויים, חלומות, כל מיני, מתחיל לגלוש לכל מיני דמיונות. מי אתה בכלל? אתה יודע מאיפה באים לך כל הדמיונות האלה? מהשיגים שיש לך בנפש. הצדיק, הוא יכול לבוא ולהגיד לך טרח, זה זה זה, חותך, אומר לך בדיוק מה, למה? הצדיק מרגיש הרגשות, זה נקי 100% טהור. אבל אתה עם כל ההרגשות שלך וכל האינטואיציות שלך וכל ה... מאיפה זה נובע אצלך? מאיפה זה מגיע? זה יוצא מנקודה מלוכלכת מאוד בנפש. אתה מלא דמיונות, עוד לא ביררת את הדמיון שלך. מה שרבי נחמן אומר, אל תקראו ליצר הרע יצר הרע. רבי נחמן אומר, יצר הרע צריך לקרוא לו כוח המדמה. כוח המדמה. למה? זה הדמיונות שלנו. היצר הרע, מה זה בסך הכל? כלום. סתם משתמש בדמיונות שלנו, כאילו יש בזה משהו. מה זה? חתיכת עוגה, בחייך, קצפת שמזיקה לכבד ולכל מערכת העיכול שלך, רק מזיקה לך. קצפת אוורירית שאין בה כלום. אפילו לא מסביע. אפילו מביא נזק לגוף. שוקולד, השם ישמור. ממרח שוקולד, אתם יודעים איזה נזק מביא ממרח שוקולד לגוף? תשאלו כל רופא מתחיל. הדמיון, דמיון. לוקח את התאווה, עושה ממנה, מכניס אותה לווליום גבוה, כאילו זה מי יודע מה מציאות. איזה מציאות יש פה? אין פה כלום, זה כלום, זה אשליה, חלום שווא, שקר, אוויר. זה היצר שלנו, דמיון. אז אדם שעוד לא עבד על עצמו, כמונו, אנחנו פה כולנו, כל אחד צריך לדעת את זה, עוד לא התחלנו לעבוד על עצמנו בכלל. אתם אולי קצת התחלתם, אני יודע שעוד לא התחלתי, הלוואי שהשם יזכה אותי להתחיל. להתחיל קצת, קצת לברר את הדמיונות, קצת לשלוט על המחשבות, קצת לשלוט על הרגשות, קצת לסנן את הדמיונות. לא לתת ליצר להוליך אותי כצון לטבח כל רגע מחדש, כל רגע מחדש, להכניס גאווה, להכניס תאווה, להכניס מידות רעות וכעסים, והשם ישמור איפה אנחנו נמצאים. אם אדם יודע את זה באמת, שהוא באמת כלום, אפס מאופס, עוד לא התחלתי, עוד לא התחלתי, אבל בכל זאת השם מדבר איתי, אני מנסה את כוחי, מנסה כמה שאני יכול לנסות לדלות מידע, לא בשביל לבוא ולהתרברב בפני אנשים ולהגיד להם אתה כזה ואתה כזה, ואת צריכה להגיד מזמור כזה בתהילים, ואת צריכה לעשות תיקון כזה וזה, ואנשים מתחילים להפריז עם הדמיונות שלהם וללכת רחוק ולגלוש ולהגיע לגאווה קשה. אבל אם אדם יודע שהוא כלום, מתחיל לקבל מסרים של אמת, והמסרים של אמת באים אצלו יחד עם ודאות גמורה שזה אמת. ולא רק אצלו זה יבוא כוודאות גמורה שזה אמת, גם מי ששומע יהיה ברור לו, ניכרים דברי אמת, ניכרים דברי אמת. מישהו שיש לו אינטואיציה טובה רוחנית, והוא גם בדרגה רוחנית גבוהה, והוא אומר את הדברים מנקודה נקייה בנפש, כשהוא יבוא להגיד לי את הדברים על המקום, אני אכיר באמיתיות של הדברים שלו, אני אגיד באמת כל הכבוד לך, אתה פה קלט על הנקודה, אתה הרגשת אותי והרגשת בדיוק מה אני צריך, אשריך, ממש אני מרגיש, איך אנשים אוהבים להגיד, רוח הקודש מדברת מגרונך. אין לי מושג מה זה רוח הקודש, אבל אני מרגיש פה איזה אמת מדברת מגרונך. ניכרים דברי אמת. וכאן הסכנה הגדולה, שאדם באמת מתחיל לקבל מסרים משמיים, באמת הוא עובד על ענווה, באמת מתחזק באמונה, באמת האינטואיציה הרוחנית שלו הולכת ומתפתחת באמת, והשם אוהב את זה, והשם מעודד אותו, והשם רוצה שימשיך עם זה, והשם רוצה לדבר איתו יותר בגלוי וברמה יותר עמוקה. אדרבה, לך עם זה עוד. אבל יחד עם זה השם יתברך, מתפלל, יושב ומחכה רק שהאדם הזה לא ייפול לי עכשיו בגאווה, רק שלא יברח לי עכשיו בין האצבעות כמו שאומרים. והיצר מתחיל להשתולל, היצר מתחיל להיבהל, אומר הבן אדם הזה מתחיל להתפתח מבחינה רוחנית, הבן אדם הזה בורח לי, היצר נבהל, עד עכשיו האדם הזה היה אצלי בכיס, עכשיו הוא מתחיל להתפתח חס וחלילה מבחינה רוחנית, מתחיל להיות לי צדיק. מה הוא עושה? מכניס לו גאווה, אומר לך אתה צדיק, אתה עוד יותר צדיק ממה שאתה חושב, הנה תראה גילויים משמיים וזה, אדרבה, לך דבר עם אנשים, לך תתרברב בגאווה שלך, בגילויים שלך, באינטואיציות שלך, לך. ככה הוא מפיל את הבן אדם, הבן אדם נכנס לגאווה קשה, מתחיל וישמע נשורון ואיבת, מתחיל לשכוח מהאמונה, מתחיל לשכוח מביטחון בהשם, מתחיל לשכוח מהשם בכלל. אני לבד פה אני קברניט של האונייה, אני לבד מחליט החלטות, אני מסתדר לבד. ואז מה קורה? מצד האמת הפנימית, משמיים לוקחים לו את האינטואיציות הנכונות, האמיתיות, ועכשיו מפקירים אותו בידי היצר. היצר עכשיו מתחיל לשלוח לו אינטואיציות מצד הסית או אחרה. הנה בוא תראה, כך, כך, גילויים, כך, חלומות, כך, זה, כך, זה. אנשים מסביב, היצר שולח אותם כדי לתת לו צלשים. פש, כל הכבוד לך, פש, איזה אינטואיציה, איזה זה, איזה זה. מה, יש לך רוח הקודש? היצר שולח לו גדודים על מנת להפיל אותו בגאווה. ומשמיים לא מונעים ממנו, ולא מונעים מהיצר שלו, להמשיך להרגיש הרגשות. לכן אני תמיד אומר, לא להתבלבל, לא להתבלבל. היום יש מסביבנו כל כך הרבה אנשים שיותר ויותר ויותר מקבלים יכולות רוחניות. לא להתבלבל. את זה צריך להפיץ, את הרעיון הזה, את העזרה הזאת, צריך ללכת ולהפיץ ולדבר עם כל מי שאפשר. לא להתבלבל, כי עכשיו זה הולך ונהיה חזק יותר. הניסיון הזה הולך ומתגבר, ניסיון של אמונה. ובלבולים צומחים היום מקובלים כמו, איך אומרים, פטריות אחרי הגשם, באמת פטריות. כידוע בחז"ל שפטריות זה דבר שאין בו ממש, יש דיון שלם בגמרא עם פטריות, מברכים עליהם, לא מברכים עליהם. זה באמת פטריות אחרי הגשם. קמים אנשים עם כל מיני יכולות רוחניות, ובאמת יש להם יכולות רוחניות. אדם צריך לדעת, זה שהבן אדם הוא מצד הסיטרא אחרא, וזה שהוא לא מכוון לאמת ולא מכוון לקדושה, הוא לא בקדושה, זה לא אומר שלא יהיה לו יכולות רוחניות. אתה צריך לדעת שיש אנשים עם יכולות רוחניות, אבל הם לא בקדושה. למה לך לקבל מידע מצינור לא נקי? זה רק יביא לך נזק. כמו שאמרנו פעם, דוגמה הרבה יותר פשוטה, אם אתה יכול לקבל מידע שיכול לעזור לך בעבודה הנפשית שלך, אתה יכול לקבל את זה משני מקורות, או מהפסיכולוג או מהרב שלך. אם אתה תקבל את זה מהפסיכולוג, זה רק ידרדר אותך. אתה יודע למה? כי קיבלת את המידע החשוב הזה מצינור לא נקי. אבל אם תקבל את אותם מילים בדיוק, את אותם מילים בדיוק מהרב שלך, קיבלת את המידע מצינור של קדושה, זה יעזור לך להתפתח, יביא לך סייעתא דשמיא, יפתח לך אפיקים חדשים בנפש, הבנות חדשות, התקדמות רוחנית אמיתית, רווח נצחי אמיתי. כל מה שבא מכיוון אחר זה בלוף. במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, זה יתחיל לדרדר אותך. אין סייעתא דשמיא מדברים ששומעים מפסיכולוג, נקודה. אין סייעתא דשמיא. דברים ששומעים מתוך קדושה, מתוך קלטות, מתוך ספרים, מתוך רבנים, מתוך חברים יראי שמיים, כוונות טהורות, יש בזה סייעתא דשמיא. וזה אנחנו צריכים יותר מכל דבר אחר, זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, סייעתא דשמיא. אם השם לא יעזור לי, מה זה יעזור? אני יכול להיות עם פסיכולוג, כמו שקורה אנשים שנים עם פסיכולוג צמוד, פעם בשבוע פסיכולוג, ונכנסים להווי כזה, יום רביעי, שעה 5 אחרי הצהריים, יש לי פסיכולוג. כולם יודעים, הבן אדם הזה, לא קובעים את התוכניות יום רביעי אחרי צהריים. למה? הוא הולך לפסיכולוג. מה אתה מנסה להשיג? אתה מנסה להשיג התקדמות אמיתית, נכון? אתה רוצה להשתנות, נכון? במילים אחרות, אתה צריך פה סייעתא דשמיא. לבד אתה לא יכול להועיל לעצמך בכלום. אף אחד מאיתנו לא יכול להועיל לעצמו בשום תחום, לא גשמי ולא רוחני, אלא אם כן השם יתברך עוזר לו. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. שב עמלו בוניו בו. מה פירוש? על מה אתה מדבר? פה יש קבלן, יש לו צוות שלם של פועלים, יש לו ניסיון עשיר, יש לו את כל הכסף שבעולם. אם הוא לא יבנה את הבית, לא יהיה בית? על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה בנים הוא כבר בנה? בלי העזרה שלך ובלי העזרה של האלוהים שלך. על מה אתה מדבר? נכון? כל אחד מדבר לפי העיניים שלו, הוא חסום, הוא לא רואה. מצד האמת הפשוטה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו. אז מה אנחנו צריכים יותר מהכל? אנחנו צריכים סייעתא דשמיא. אם אדם הולך לפסיכולוג ומאמין בפסיכולוג ויש לו אלטרנטיבה לקבל את הדברים שהוא צריך מתוך הקדושה והוא לא עושה את זה, פירושו של דבר שהוא הולך להשתדל אחרי סיבות בטבע, אחרי אמצעים בטבע, דברים שיעזרו לו בתוך כדי שהוא מנותק מיראת שמיים, מנותק מאמונה. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו אשליה, ייתן ליצר רשות להשלות אותו, שהנה אני מתקדם והנה יש פה מישהו שעוזר לי ומבין אותי, סוף סוף מישהו שמבין אותי. פסיכולוג הזה, הפסיכולוג הזה מבין את חשבון הבנק שלו, הוא לא מבין אותך. פסיכולוג לא מבין בנפש של האדם, נקודה. רק מי שתואם קצת מה זה פסיכולוג ותואם מה זה החוכמה העצומה והעמוקה של התורה בנפש האדם, יודע שאין מה להשוות, אין מה להשוות בכלל. ואנחנו קצת דיברנו על זה בשיעורים, אנחנו ננסה עוד יותר להמחיש את הדברים. אז השם יתברך יכול לתת ליצר אפשרות ויכולת להשלות את האדם, שהנה יש פה מישהו שמבין אותי, מישהו שאכפת לו ממני ומישהו שיכול לעזור לי ולקדם אותי. ובהחלט צפוי שהשם יתברך ייתן אפשרות של הצלחות, באמת הצלחות של אנשים שהם לא בדרך הקדושה. למה? כדי לבלבל, לבלבל את הציבור, לאזן לנו את הבחירה החופשית, כדי שאנשים יראו, או, יש פה גם שלא בדרך הקדושה, גם כן אפשר להגיע להצלחות. אפשר ללכת לפסיכולוג, אפשר ללכת לכל מיני מרפאים טבעיים ועל טבעיים כאלה ואחרים, שגם כן יש היום מגוון עצום של סוגים, כל מיני מרפאים הוליסטיים ורוחניים ומה שאתם רוצים. ויש להם הצלחות, הם יכולים להסתכל עליך ולהגיד לך הכל, הכל, מה אתה מרגיש, מה אתה לא מרגיש, איזה בעיות גופניות יש לך, רואים אותך כמו רנטגן, רואים, אומרים לך בדיוק מה הבעיה שלך. לא צריך להתבלבל מזה. מי שלא בא מתוך הקדושה, יש פה הרבה סיגים שמעורבים בזה, אפילו שהוא רואה דברים, אפילו שהוא יודע להגיד לך דברים, ואתה עומד עמום, איך הוא יודע עלי דברים כאלה שלא סיפרתי לאף אחד? ואתה נמס, אתה אומר, יש פה מישהו שממש קורא אותי, ממש מכיר אותי מכף רגל וערד ראש, אני מרגיש שאין לי שום דבר שאני יכול להסתיר ממנו. אז אתה נמס, אז אתה מתחיל לשמוע לו ולהתמכר אליו. לא להתבלבל, רבותיי. אז זה קשה לא להתבלבל, איך נדע למי ללכת, למי לא ללכת? אז זה מפתח ראשון פשוט, מי שהולך בדרך הקדושה, זה הצינור שלי. זה יכול להיות צינור אפשרי, יכול להיות צינור אפשרי. מישהו בעצמו ירא שמיים, עובד השם, זה יכול להיות צינור אפשרי. מישהו לא ירא שמיים, צריך לברוח ממנו כמו מאש. הסיבה היחידה לקשר איתו זה שאולי אפשר להשפיע עליו שיחזור בתשובה. מעבר לזה, לא לקבל ממנו שום השפעה. כל השפעה שאתה מקבל ממנו זה כמו הריון. לקבל השפעה מסתרא אחרא. כמו שראינו את זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. לקבל השפעה רק מתוך הקדושה. כמובן שגם מי שנראה ירא שמיים, גם כן, לצערנו הרב, יש גם בתחום הזה תקלות רבות. במיוחד היום, יש כל מיני אנשים שמתחזים כמקובלים, או שהם באמת, בהקשר מסוים, הם, יש להם חסידים שקוראים להם מקובלים, מציגים את עצמם כמקובלים עם רוח הקודש, ועושים לך כל מיני תיקונים. הנה איזה מישהי התקשרה אליי, אחרי שהיא היה לאיזה בעיה, מצוקה בחיים, איזה חברה טובה, במרכאות, היא רצון שתחזור בתשובה, החברה הזאת, החברה הטובה הזאת הפנתה אותה לאיזה רב. רב, קוראים לו רב, מקובל. באיזה מקום? נסעה נסיעה ארוכה, הגיעה לרב הזה, הרב הזה אמר לה, כן, אני רואה, יש לך בעיה כזאת וכזאת, אל תדאגי, אל תדאגי, את בידיים טובות. הכילה תוכנית פעולה. אומר לה, אל תדאגי, אני אבוא אליך הביתה, אעשה לך תיקון לבית שלך. תיקון מפורט. בקיצור, מסכנה, סכומי עתק, סכומים של כסף, סכומים עצומים. ועוד הוא עושה לה את זה עם כל התפאורה. אמר לה, תכיני גחלים. תכיני זה, תכיני זה, כל מיני דברים. אני אבוא אליך הביתה, אני אתקן לך את הבית, אל תדאגי. הכל בסדר. בידיים טובות. טוב, לפי כל התיאורים, אני לא מכיר את הבן אדם, אבל לפי כל התיאורים זה נשמע חשוד ביותר. ואם הרב הזה הוא בסדר, נניח שהרב הזה הוא בסדר, יכול להיות, אבל למה לקחת סיכון? למה לקחת סיכון? בידי מי אתה מפקיד את הנשמה שלך? זה לא דבר פשוט. ממי אתה, ברגע שאתה רק מסכים, ברגע שאתה רק נותן הסכמה לקבל השפעה, לקבל תיקון, לקבל עזרה, לקבל היצעה ממישהו שיש פה ספק אם יש לו יראת שמיים, אתה כבר נתת הסכמה לסתרא אחרא לבוא ולשלוט על הנשמה שלך. נקודה. עצם ההסכמה, עצם ההסכמה שאתה נתת. מעבר לזה, אם אותו בן אדם גם יבוא ויתחיל לדבר איתך ויתחיל לעשות לך תיקונים ויתחיל לתת לך עיצות ולדבר איתך, פה יש כבר השפעה בפועל. אני אומר, אבל אפילו על השלב הראשוני רק הסכמת. זאת אומרת, בנפש נתת פתח לשית רע אחרא לבוא ולשרות בנשמתך. לכן צריך זהירות גדולה מאוד, והמסר העיקרי שרציתי להגיד פה זה לא לזלזל באויב. גם מי שלא הולך בדרך הקדושה בהחלט יכול להיות שיש לו יכולות רוחניות מעל הטבע, הוא יכול לראות אותך, לקרוא אותך, להגיד לך כל מיני דברים, והוא יהיה צודק. לא שקרים, הוא יהיה צודק, הוא באמת יודע. זה עוד לא אומר שזה בקדושה. ברגע שזה לא בקדושה, תברח מזה כמו מאש. וגם מה שבקדושה, תיזהר. בכל אופן, בואו נחזור לענייננו. דיברנו על תיקונים נשמתיים. אדם רוצה לקבל עזרה, להגיע למצב שבעזרת השם אחרי 120 אנחנו נצא מהעולם הזה נקיים, תאורים, אחרי שניצלנו את הזמן בקדושה, התקדמנו והתפתחנו מבחינה רוחנית, תוך כדי שאנחנו יודעים שעברנו את העולם הזה בשלום, עשינו נחת רוח לשם יתברך כל רגע מהחיים שלנו, על מה שלא עשינו תשובה, מה שכן ברוך השם, עבדנו את השם כמה שאפשר, והעיקר העיקרים, פעלנו מה שיכולנו כדי להביא תיקון לנשמה שלנו. בשביל זה באנו לעולם, לתקן את הנשמה. לא נתחיל להיכנס עכשיו למושגים קצת יותר מדויקים, נפש, רוח, נשמה, באופן כללי אנחנו מדברים. אדם בא לעולם הזה עם שיגים, ועוד יותר בלידה, ועוד יותר בחינוך שהוא מקבל מההורים ומהחברה, ואיך שהוא צמח ואיך שהוא התמכר ליצר ומשך החיים. כל הדברים האלה תרמו מה שתרמו בשביל המצב הנשמתי שלי כרגע. מהמצב הנתון אני צריך להתחיל לעבוד כדי להזדקך, לתקן, להתנקות, לשחרר ממני את כל הרעלים ולעלות במדרגות הקדושה. זה עבודה. אז נגענו בתחום אחד ספציפי, זה העניין של תיקונים משפחתיים. אז אחרי שאני עסוק בנושא הזה כבר כמה זמן, קצת דיברנו על זה בשיעורים, אז הנה לפני כמה ימים, ברוך השם, השם העיר את עיניי בפסוק, ממש הכניס לי שמחה עצומה. שמחה עצומה. פסוק בתהילים, אני לא זוכר כרגע להגיד לכם איפה זה מופיע, פסוק כתוב שם מפורש, תחת אבותיך יהיו בניך. ננסה לדבר על הפסוק הזה קצת. תחת אבותיך יהיו בניך. אני ראיתי את הפסוק הזה, נכנסה בי שמחה עצומה, ברוך השם. הרעיון הוא שתיקון עובר מדור לדור. מה שההורים לא תקנו ביניהם, בין האבא לאמא, הם היו צריכים לתקן ביניהם איזה משהו, ולכן הם התחתנו. מה שהם לא תקנו, יעבור לילדים. מה שהילדים לא תקנו, יעבור לילדים שלהם. עכשיו יש פה הרבה קומבינציות, הרבה אפשרויות, ואנחנו ננסה קצת לדבר על זה. בכל אופן, מה שקרוב למשמעות של המילים של הפסוק הזה, ננסה להמחיש את זה. בא אליי בן אדם, הבן אדם נמצא מולי, אני מדבר איתו. יש לו בעיה בחיים, מצוקה, דברים שהוא רוצה להתקדם בעבודת הנפש, בעבודת השם. הרבה פעמים רואים בחוש שתיקון שהיה אמור להיות אצל ההורים שלו, או ביחס שלו אל ההורים שלו, שלא יתבצע כמו שצריך, יבוא לידי ביטוי בקשר של אותו בן אדם עם הילדים שלו. מה שאתה לא תיקנת נכון, עבדת עבודה לא נכונה עם אבא שלך לדוגמה, יופיע שוב ביחסים שבינך לבין הילדים שלך. וזה המשמעות, תחת אבותיך יהיו בניך. מה שאתה לא תיקנת עם אבותיך, במקום זה יבוא התיקון עם הבנים שלך, דיינו הנכדים. אבותיך זה הסבא, אתה זה האבא, והילדים שלך זה הנכדים. תחת אבותיך היו בניך. עכשיו הנושא הזה מרתק ומורכב מאוד. לדוגמה, יכול להיות שקשרים, אני אתן לכם פה רשימה של כמה אפשרויות, כל אחד ירשום את הרשימה, אחר כך תנסו להסתכל על זה, תנסו לחשוב על החיים שלכם, על החיים של אנשים שאתם מכירים, ותראו, אני בטוח שהשם בעזרת השם ישלח לכם בעצמכם הבנות, תראו איך שזה בא לידי ביטוי, זה כל כך נכון, כל כך רואים את זה בחיים. אתן לכם כמה דוגמאות. שלום בית שהיה בין ההורים שלך, או שהיה או שלא היה, יחס נכון או לא נכון שהיה בין אבא לאמא, התמודדות, נניח התמודדות לא נכונה, התייחסות לא נכונה בין אחד לשני. מכיוון שהם לא עשו את העבודה הנכונה, אתה עכשיו נדרש לעשות את העבודה בינך לבין אשתך, בלי שתשים לב. אנשים לא יודעים, לא מודעים לזה. זה כל כך נכון, זה כל כך בא לידי ביטוי, כל כך רואים את זה בחוש. יש זוגות שיותר קל לראות את זה. מה שאתם לא תקנו כמו שצריך יכול לבוא לידי ביטוי כבר עכשיו, עוד לפני שהילדים התחתנו, ביחסים שבינך לבין הילדים שלך. כי יש פה תיקון נשמתי. זה לא משנה כרגע שזה שלום בית, זה איש ואשתו. זה לא משנה, יש פה תיקון נשמתי, נפשי, התמודדות לא נכונה עם בעיה נפשית מסוימת שקשורה לענייני אמונה, קשורה לעניינים של תיקון המידות כמו שהתורה דורשת. מכיוון שהייתה התמודדות לא נכונה, התייחסות נפשית לא נכונה, עכשיו אתה נדרש לעשות את אותו תיקון. אז התיקון הזה יכול להיות עם אשתך או יכול להיות עם הילדים שלך. יכול להיות שההתמודדות שלך עם אבא שלך, לאו דווקא בין האבא לאמא, אלא ההתמודדות שלך עם אבא שלך, בכיבוד הורים שלך, יכול להיות שהייתה פה בעיה. ולא רק מצד המצווה של כיבוד הורים, כן כיבדת או לא כיבדת את אבא שלך. זה כרגע אני שם בצד, זה ודאי מצווה, דאורייתא מצוות כיבוד הורים, אף אחד לא חולק על זה שזה המצווה הכי חשובה, אבל זה אני לא מדבר עכשיו על הדברים הפשוטים. אני מדבר על דברים יותר עמוקים. נניח יש אבא שטלטן, דוגמה, סתם, אבא שטלטן, רגזן, כעסן, שטלטן, וקופה את דעתו על אחרים, על אשתו ועל הילדים שלו. אתה גדלת במשפחה כזאת עם אבא כזה. עכשיו השאלה, איך אתה התמודדת עם הבעיה? בתור ילד, זה מצוקה רצינית. יש פה מישהו שמדכא את כוח הרצון שלך, ואולי גם משפיל, מלגלג, צוחק עליך, יכול להיות. ניקח מקרה קיצוני כזה. עכשיו השאלה, איך אתה התייחסת לזה? או שאתה נכנעת וכוח הרצון אצלך נחלש, אז הנה לנו התמודדות לא נכונה. או שאתה התרגזת והיו פיצוצים בבית, אז מעבר לזה שיש פה פגם בכיבוד הורים, אבל על זה אני לא מדבר, יש פה התמודדות לא נכונה שלך. ברגע שאתה מתרגז, לא משנה על מה ועל מי, ברגע שאתה כועס, היצר קונה אחיזה בנפשך. היצר קונה אחיזה בנפשך. אז גם להתרגז זה תגובה לא נכונה. וגם להיכנע באופן פנימי עמוק, באופן של אתה כבר מתרגל להיות מושפל, ואתה מתרגל להאמין שבאמת אני לא שווה כלום. אם אבא שלי עושה לי שטיפת מוח של שנים שאני לא שווה כלום, אז מן הסתם אני לא שווה כלום. אתה מתרגל לזה. נכנעת, הסכמת לזה. ודאי שזו תגובה לא נכונה. אז יש פה שתי תגובות הפוכות, ושניהם תגובות לא נכונות. מה כן היה צריך לעשות? היה צריך פה התמודדות אחרת. התמודדות אחרת. הוא אומר, אבא אומר מה שיש לו להגיד. מה אני יכול לעשות? אני צריך לדעת שאבא שלי זה ישות נפרדת ממני. למרות, נכון שהוא אבא שלי, וקשה לילדים, אפילו למבוגרים, לזהות את אבא שלהם כמשהו שונה ממני, משהו נפרד ממני. הוא גם בן אדם. יש לו גם נשמה, יש לו גם אישיות, יש לו גם יצר הרע, יש לו נפילות, יש לו שיקול דעת מוטעה. ילדים קשה להם להבין את זה. והוא מתנהג בצורה לא נכונה. ואני מבין שפה הוא נפל.
אז מצד אחד באופן פנימי אני שומר על חוסן נפשי כדי לא להיכנע, לא להסכים, אני שומר על העצמיות שלי, אני מזהה את עצמי כנפרד מאבא שלי. מצד שני אני שומר על עצמי לא לכעוס ולא להתרגז, חוץ מזה שזה נפילה מצד עצמה, הכעס, אבל מעבר לזה, זה נותן ליצר אחיזה בנפשי. כל דבר שאדם מתרגש ממנו, מתפעל ממנו, או מתרגש בגללו, זה כבר מפיל אותו בפח, במלכודת של היצר. עכשיו, לאבא הזה יש מניות ושליטה על הנפש של הילד, אם הילד כועס, או אם הילד נשבר. אז אני לא נשבר, לא נכנע ולא כועס. אני מבין שאבא נפל פה. אני מקבל אותו כמו שהוא, טוב, מצד כיבוד הורים. אם זה לא מקרה קיצוני, אז אנחנו נעשה מה שאבא רוצה. אבל יחד עם זה, אני לא בתמונה. אני לא נכנס כל כולי, עם כל רמה חברה וששג ידע, אני לא נכנס עם כל נימי נפשי לתוך העניין. אני משאיר את עצמי בחוץ, אני מנותק. אני עושה מה שהוא רוצה רק בשביל לכבד אותו, מצד כיבוד הורים, מצד שהשם רוצה. אבל אני לא נכנס לזה, לא מאמין לזה, לא מתמכר לזה. נשאר מנותק. טוב, זה במילים קצרות, זה קשה קצת פה, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי. למה, איזה תגובה הייתה צריכה להיות פה? בכל מקרה, יכול להיות פה כל מיני תגובות, סוגים של התמודדות לא נכונה שלך עם אבא שלך, או עם אמא שלך, לא משנה. אם אתה עשית עבודה לא נכונה בהתמודדות שלך עם ההורים שלך, יכול להיות שעכשיו תקבל אישה, שאותו תיקון שלא עשית עם ההורים שלך, עכשיו אתה תידרש לעשות אותו מול אשתך. חסד נפלא של השם יתברך, ששלח לך אישה כזאת, שאיתה אתה נאלץ להגיע להתמודדות עם אותה צומת בחיים, בנפש. אותה צומת בנפש. כי לא תיקנת. עכשיו, גם אם אשתך אתה תעשה עבודה לא נכונה, התיקון הזה יחזור על עצמו עם הילדים שלך. יכול להיות שיבוא איזה ילד מופרע, ואתה תידרש פה לעשות עבודה מתאימה, עבודה נכונה. אולי בדיוק הפוך, יבוא ילד לא מופרע, אבל ילד כזה שאולי יגרום לך לדוגמה. קח דוגמה אחרת בשביל להמחיש את זה. נניח אחד שהוא בעל גאווה, אחד שיש לו גאווה ויצר של שתלטנות, והוא כופה את עצמו על אחרים. יכול להיות שאבא שלו היה רודן, שתלטן, עריץ כלפי אמא שלו, ועכשיו הבן אדם מקבל אישה כזאת כדי להגיע לתיקון שאבא שלו לא עשה. אבא שלו התייחס לא יפה ולא נכון לאשתו. עכשיו הבן נדרש משמיים להגיע לתיקון נשמתי במקום אבא שלו. עכשיו, אם אנחנו היינו בית דין של מעלה, איזה אישה היינו שולחים לבן אדם הזה? עם איזה אופי? אני יכול לפה שתי אפשרויות. או שנשלח לו אישה קשוחה,